ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט מה נלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות מלמעלה. הרי את מותרת לכל אדם, אלא לאבא ולאביך, לאחי ולאחיך, לעבד ולעובד כוכבים, ולכל מי שאין לה עליו קידושין, כשר. אנחנו נחשוב לעצמנו, האם היה לה איזושהי סיכוי ליצור קשר אישות, כלומר קידושין, תפיסת קידושין, עם אף אחד מהרשימה הזאת? התשובה היא לא. לכן, זה שהוא משייר אותם בחוץ, בגט שהוא נותן לה, זה לא נחשב שיור, כי מעולם לא היה אצלם תפיסת קידושין, גם אצל עבד, גם אצל עובד כוכבים. ממילא הוא לא החסיר או שייר בגט שלה דבר שאחרת היא יכלה ליצור קשר אישות, קשר של דרך קידושין. עכשיו, בניגוד לרשימה הזאת, נמשיך עם משהו אחר. הרי את מותרת לכל אדם, כך הוא אומר בגט, אלא אמנה לכהן גדול, עם האישה שהוא כעת מגרש, היא הייתה אלמנה מקודם, והוא הבעל מגרש אותה, ואומר לה, את מגורשת, על תנאי שאת לא תתחתני עם כהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. האמת, היא כבר במעמד הזה, היא הופכת להיות גרושה. והוא אומר, הגירושין האלו תקפים, בתנאי שלא תתחתני עם כהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. אם אשתו הייתה ממזרת, והוא אומר לה, את מגורשת ובתנאי שלא תתחתני עם ישראל, עם יהודי מן השורה, בת ישראל לממזר ולנתין, הנתינים הם היו משבעה עממים שהם ניסו להרים על עם ישראל, אבל אין צורך להיכנס לכל הרקע, רק לדעת שהם אסורים להתחתן עם עם ישראל באיסור לאו. וכל מי שיש לה עליו קידושין, אפילו בעבירה, פסול. הגט פסול, כי יש בגט הזה שיור. וכפי שרמזנו מקודם, הרשימה הזאת שהזכרנו עכשיו, אם היא תתקדש לאחד מהאנשים האלו, יש תפיסת קידושין. אמנם יש גם עבירה, אבל היא נקראת אשת איש. ועכשיו, אם הוא מגרש אותה בתנאי שהיא לא תתחתן עם אחת מאלו, אז זה נקרא שיור, כי מדובר פה במניעת קידושין בתנאי שבגט עם אדם שאחרת יכלה ליצור איתו קשר אישות, קשר של אשת איש. במשנה שלנו אתם יכולים לראות בסימונים פס מפותל מתחת למילה ולכל, ולכל מי שאין עליו קידושין, ובהמשך וכל מי שיש עליו קידושין. אז המילה וכל הוא נקרא כלל, כללה. אז שואלת הגמרא, כללה דרשה לתויה, הכלל שמזכר ברשה זה בא לרבות שאר חייבי קריטות. כל קשר בינו לבינה שהיה מחייב כרת, אם הבעל אומר לה, הרי את מגורשת על מנת שלא תתחתני איתו, זה לא נקרא שיעור, והגט הוא כשר. כלל הדסייפה לתוי שאר חייבי לוין. יש סוגריים של המדפיס, אבל זאת אומרת שהוא לא רוצה לגרוס את זה במסגרת הגמרא, אבל הם באמת עוד דוגמאות של חייבי לוין. בא מיני רבה מרב נחמן, וכאן אנחנו מתחילים סדרה של בירורים. אתם יכולים לראות הרבה מעוינים בגמרות המסומנות עד שלוש שורות מסוף העמוד, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו סדרה של בירורים על דוגמאות שונות של שיעור אי פוסלים בגט או לא. בכל אחד יש איזשהו קשר לאישות. זה חלק מהנקודות שעלינו להזכיר לברר במהלך הגמרא, כי אנחנו נדבר על דברים שלכאורה לא נראים עניין אישות, אבל דרך פסוקים אנחנו נעלה על כך שיש איזושהי קשר לעניין אישות. ופס הכפול שנראה, לא על כל אחד מהדוגמאות, אבל חלק מהם, הם ניסיונות לפשוט חלק מהשאלות ממקורות פסוקים או מקור תנאי. הגמרא, בא מיני רב המרב נחמן, אדם מגרש את אשתו ואומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מקידושי קטן. מהו? כלומר, אם היא תקבל כסף קידושין מקטן, פחות מילד, פחות מבר מצווה, אז לפי התנאי הזה היא לא מתגרשת. זה לפי התנאי מצד הבעל. השאלה שלנו, האם זה נקרא שיעור, כמו שבמשנה ראינו, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאביך, ואמרנו נכון, הוא התכוון שהיא לא תתקדש לאבא שלה, אבל זה לא נקרא שיעור כי אין תפיסת קידושין בכל מקרה. מה לגבי תנאי כזה חוץ מקידושי קטן? רש"י מנסח את זה, חוץ מפלוני וקטן הוא, והוא במקרה קטן. אז מה הצדדים שבשאלה? אז כאן הגמרא ממשיכה, א' או דילמה, בשורה הבאה בסוף השורה אתם רואים או דילמה מודגש בפס מפותל, האפשרות השנייה בהמשך. אז חוץ מקידושי קטן מהו? א', מי אמרינן השתה מיה לב בר אביה הוא, אין תפיסת קידושין בכל מקרה עם קטן, ולכן זה לא נקרא שיעור, כי בלב הכי היא לא הייתה יוצרת איתו קשר אישות. או דילמה, עתי לכלל הוויה, בשונה ממה שאומרים במשנה, אבא שלה מעולם לא תגיע למצב של אישות, של קשר אישות, אבל הקטן הזה עם הזמן הוא יעבור את הגיל, גיל של גדלות של בר מצווה, אז האדם הזה שהוא כעת קטן אבל הוא מגיע למצב של קידושין, של יצירת אישות. אז זה השאלה, האם זה חוץ מקידושי קטן נקרא שיעור? אמרי, אז הרב נחמן עונה, תניתוע, קטן מתגרשת בקידושי אביה. אם ילדה קטנה נמסרה על ידי אבא שלה לגבר בקשרי נישואין, הקטנה הזאת היא אשת איש. זה בשונה מדין קטן. כשמדובר בקטנה מן התורה, אבא יכול לקבל כסף קידושין ממישהו. אמרים אולי בניסוח מקוצר, אדם יכול לקדש את ביתו, לא הכוונה הוא עם הבת שלו כמובן, אלא הוא מוסר את ביתו הקטנה לגבר, לשם נישואין. עכשיו, אותה קטנה, מה קורה אם הבעל רוצה לגרש אותה? אז היא מתגרשת, רש"י כותב, קטנה מתגרשת, אם קיבלה גיטה לאחר מיתת אביה. ממשיך רש"י בקידושי אביה, כלומר, ואפילו קידשה אביה לאיש הזה, דבלו קידושים גמורים. ובכל זאת, כוונה שהיא קטנה, הגט שהיא מקבלת מגרש אותה ומשחרר אותה, וגם היא לא אשת איש בכלל. והגמרא ממשיכה, עמי, איך זה שהיא מתגרשת ככה בקבלת הגט, והבאינן ויצא והייתה, רש"י כותב, והבאינן ויצא והייתה, דלא מגוש אלם כן ראויה לקדש את עצמה לאיש אחר. זה הקש בפסוק, ויצא מגבר אחד והייתה לאיש אחר. אז אנחנו לומדים מכאן, ומה שרש"י מסביר, שגירושין לא חלים אלא אם כן היא ראויה לקדש את עצמה לאיש אחר. אבל היא לא, היא קטנה. אז איך זה עובד? איך בכל זאת אפשר לקיים בה ויצא והייתה? אלא עתיה לכלל הוויה. זה מספיק שבעתיד היא מגיעה לכלל הוויה. הוויה זה קידושין. החנמי גם אצל הקטן, אותו רעיון, עתיה לכלל הוויה. לכן, לפי האפשרות ב' שאמרנו, שהצבענו עליו מקודם, זה נקרא שיעור. אנחנו נסתכל ברש"י שוב, אלא עתיה לכלל הוויה, לאחר זמן, היא תהיה גדולה ותוכל לקבל קידושים ממישהו אחר, וככה שבלי מעכשיו, ובכל זאת נחשב בגמרא היה חשיבה שחושבים עליה כאילו היא הגיעה לשם, הגיעה לגיל הזה. דלא דק קרא למימר דתהווה השתה בת הוויה. הפסוק לא הקפיד על כך שכדי שהיא תתגרש שהיא תהיה עכשיו בת הוויה לגבר אחר. זה לא, התורה לא מקפידה על כך כדי להכשיר אותה לקבל את הגט. לעניין שיעור הנמי הווי שיעור, וזה מה שחשוב לנו גבי הקטן, שנכון הוא לא בר הוויה עכשיו, אבל הוא עתיה לכלל הוויה, ולכן זה מספיק להגדיר את התנאי הזה חוץ מקדישי קטן כשיעור, וממילא הגט לא קשר. עוד דוגמה של תנאי, חוץ מן הנולדים, מה הוא אומר? שהרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מאנשים שעתידים להיוולד. האם זה נקרא שיעור? השתמי הלא התיילד, עכשיו הם לא קיימים, ולכן זה לא נקרא שיעור. עודר מה עתידין דמתיילדי, בהמשך, בעתיד הם יוולדו, ואז הם אנשים שהיא לא יכולה לפי התנאי שלו להתחתן איתם. האם זה נקרא שיעור? המלא תניתוע. במשנה ראינו לעבד ולעובד כוכבים שזה לא נקרא שיעור. אם איתה שיש לקחת בחשבון את העתיד, עבד ועובד כוכבים, נמי אבידי דמגיירי, יש אפשרות להם להתגייר, ואז הם היו ראויים ליצור איתם קשר אישות, ואנחנו במשנה בכל זאת אומרים שזה לא נקרא שיעור. נגיד עוד פעם, המצב העתידי הוא לפי המשנה לא מהווה שיקול, לא מכריע, ולכן גם אצל התנאי חוץ מן הנולדים לא נקרא שיעור. אבל הגמרא דוחה. הנח הדוגמאות שהבאתם, עבד ועובד כוכבים, העתיד שלהם בפוטנציאל זה כן להיות בני אישות, אבל מה? לאו לאיגיולי קיימי. הם לא עמודים להיות כך. זה לא דבר שיבוא בהכרח. אם הם מחליטים, כן, לא מחליטים, לא. הני, הנולדים, לאיגיולי קיימי. הם ודאי ייוולדו. ולכן אין השוואה בין המצב העתידי אצל עבד ועובד כוכבים ונולדים. אלו נולדים, שוב פעם, המשמעות של המילה הזאת, עתידים להיוולד. ולכן, או שנאמר שהבעיה לא הפשיטה, או שנאמר שנכון אצל גויים זה אין תפיסת קידושין, אבל אצל נולדים, מאחר שזה יבוא בהכרח, אז הסיפור אחרת. חוץ מבעל אחותה, מהו? רק נביא דוגמה. יש שני אחים, ואנחנו הוספנו מן תרשים בשולי הגמרא, בצד. שני אנשים, אחים, א' וב', א' נשוי לרחל, וב' נשוי ללאה. רחל ולאה הם אחיות. וכל זמן שלאה חיה, רחל אסורה בקרית לבית. אני רוצה לתקן את עצמי, אמרתי טעות. א' וב' הם שני אנשים, הם לא אחים, הם לא קרובים זה לזה. אז א' מגרש את אשתו רחל ואומר לה, את מותרת לכל אדם חוץ מ הגבר שהוא כעת בעל אחותך. אז כל זמן שלאה חיה, רחל אסורה בקרית לבעל אחותה. אם אחותה לאה תמות, אז בית יכול להתחתן איתה. אז מה הדין לגבי תנאי כזה שהוא אומר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מבעל אחותה? מהו? השתמיה לא חזיה לי, כל זמן שאחותה בחיים, בדוגמה שלנו רחל אינה ראויה לבעל אחותה, אין תפיסת קידושין, זה איסור קרת. או דילמה זימנן דמיתה, אחותה וחזיה לי, זה קורה שהאחות מתה והיא הגרושה כזאת תהיה ראויה לאותו גבר. המלא תניתוע לעבד ולעובד כוכבים. עבד ועובד כוכבים נמי אבידי דמגיירי, יש אפשרות כזאת, ובכל זאת הגט כשר, זה לא נחשב שיעור. אותו דבר פה, זה שקיים אפשרות זה לא ימנע מהגט להיות כשר. אבל הגמרא דוחה, גירות לא שכיחה. מיטה, והרשב"א מוסיף פה, מיטה ביחס לגירות, מיטה שכיחה. לכן אצל עבד ועובד כוכבים זה לא נקרא שיעור, אבל אצל בעל אחותה, מאחר שהוא יותר שכיח, האפשרות לתפיסת קידושין בין המגורשת לבעל אחותה יותר שכיח, אז זה נקרא שיעור. חוץ מזנותך, זנות, מהו? שהוא אומר שאת תהיה מגורשת מותרת לכל אדם, בתנאי שלא תבעלי עם אף אחד בזנות. מה הדין? האם זה נקרא שיעור בגט? אז שוב פעם, שני צדדים לשאלה. בנישואין לא שיער, מבחינת אפשרויות לנסה לכל אחד בעולם, היא יכולה, וזה לא יהיה, עוברת על התנאי, ולכן זה לא נקרא שיעור, או דילמה שיער בביאה. אנחנו נסתכל ברש"י, או דילמה שיער בביאה, בעלמה, וצד אישות קרינן בי. זה קשור לענייני אישות, וזה מספיק אולי לחשב שיעור. אמלא תניתוע. מה פסול? לאבא ולאביך. כך היינו במשנה. ברצוני לדייק את עצמי, הזכרתי את המילה פסול, הכוונה שהכיוון של הגמרא כאן זה להראות שזה הופך להיות גט פסול, שזה נקרא שיעור. ואיך נגיע למסקנה הזאת לבינתיים? מדיוק מדברי המשנה. במשנה מוזכר לאבא ולאביך, שמה? שזה לא נקרא שיעור. ובמאי, כשהוא, הבעל, אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מלאבא ולאביך. למה הוא התכוון? ובמאי? אם למה בנישואין שהבעל מגרש את אשתו ואומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מלהינשא לאביך. אבא ואביך, בני נישואין אינו, בתמיהה. מה, היעלה על הדעת כזה דבר, הם לא בני נישואין, אבא לא יכול להתחתן עם ביתו, אלא לאו בזנות. כך הוא אמר שאת מותרת לכל אדם כל זמן שלא תבואי על אבא ואבי או אביך בזנות. והמשנה אמרה שבכל זאת זה לא נקרא שיעור. ועכשיו אנחנו נדייק. ולאבא ולאביך הוא דלא שיער, כי בלאו הכי האנשים האלו עשויים לגמרי. לאחר שיעור, אבל אם היה מדובר בסתם אדם, זה כן נקרא שיעור. עכשיו אנחנו נעבור לרש"י. אבא ובאביך בני נישואין אינו, תתסק הדעתי שזה יעלה על הדעת של הבעל המגרש, דבאי להתנויי בהדה, שהוא צריך להתנות כזה דבר, הלא תפסי בקידושין, אין תפיסה קידושין בין אב וביתו. אז מה היה כוונת הבעל הזה שמגרש ואומר חוץ מאבא ואביך, אלא לאו בזנות? ואבא ואביך הוא דלא הווי שיעור, דבלאו הכי נמי אסיר עלו, כי מדובר פה באנשים שבלאו הכי אסורים לגמרי. וזה בניגוד לאנשים אחרים שלא אסורים לגמרי כמו אבא ואביך, ואז אנחנו נוכל לדייק שחוץ מזנותך נקרא שיעור. אבל הגמרא דוחה. דילמה בנישואין, כן, הוא התכוון לנישואין, דעבר ואימציף. רש"י כותב, ודילמה בנישואין קטני מתניתין, ואף אגב דלאו אורחה הוא, למרות שזה לא הדרך, הלקח לאחר הווי שיעור, אבל בזנות, אימה, לא הווי שיעור. אנחנו הוספנו בשוליים, כשאומרת הגמרא דילמה בנישואין, דעבר ואינסיף, כתבנו כך בשוליים, כלומר, בנישואין הוא דעתני, ואף אגב דלא צריך, וכי ממעיטינן לאחיר דהווה שיעור דווקא בנישואין ממעטי, אבל בזנות אפילו לאחיר לא הווה שיעור, ובעיין לא אפשיטה. שכחנו לציין שאלו הם מהריטב"א. ממשיך הגמרא, חוץ משלו כדרכה מהו. הוא התנה שאת מותרת לכל אדם חוץ מי אם תבואי על מישהו, תיבאי למישהו שלא כדרכה מהו. בכדרכה לא שיער או דילמה משכבי אישה כתיב. מהפסוק משכבי אישה לומדים שבענייני ערווה למשל, אדם שבא על אישה האסורה לו, בין אם הוא בא עליה בכדרכה או שלא כדרכה, זה נקרא ביאה. ואם היינו פושטים את השאלה על פי הפסוק, אז היינו אומרים שזה נקרא שיעור. וכאן הזכרנו עד כה פעם אחר פעם הנושא של האם יש שיעור באישות או לא, וכאן מאחר שהפסוק משתמשת במילה אישה, אז גם זה נקרא קשור לענייני אישות. אבל הגמרא לא פושטת את השאלה הזאת, ממשיכה עם עוד בירור. הוא מתיר אותה לכל אדם חוץ מהפרת נדרייך. מהו? כידוע, בעל יש לו כוח או זכות להפר נדרי אשתו, והוא המגרש הזה כאילו משאיר את זה אצלו, הוא מגרש אותה, אבל חוץ מהיכולת, כך הוא מתנה, חוץ מהיכולת לבעל הבא שבא שיבוא, הוא לא יוכל להפר נדרייך. מהו? בנישואין הלא שיער, בניין קשר נישואין הוא לא שיער, או דלמה, אישה, הפסוק בעניין הפרת נדרים כתוב, אישה יקימנו ואישה יפירנו כתיב. וכאן אנחנו נסתכל ברש"י, ואישה יפירנו, וכיוון דשיער הפרת נדרים לגביה, אישה קרינה בי. וזה מה שרמזנו מקודם, שעצם זה שהפסוק משתמש במילה אישה, כלומר איש שלה, זה כן נוגע וקשור למושג של נישואין. זה לא נישואין ממש, אלא מבחינת המקרא זה קשור, ולכן זה יהיה שיעור. עוד שאלה, חוץ מתרומותייך, מהו? שאם תנסי לכהן, הוא המגרש מתנה שהוא לא יאכיל אותך בתרומה. מהו? בנישואין הלא שיער, או דלמה, קניין כספו כתיב. אצל הזכות למי שמתחתן עם כהן, או אולי בגדול, באופן כללי, מה שמוגדר קניין כספו זוכה לאכול בתרומה. זה גם יכול להיות עבד של כהן למשל. ורש"י כותב, קניין כספו, המשך הפסוק, הוא יאכל בו, כתיב. והי, כיוון דלו, דלו בעל אחי, הוא אותו בעל שני, שהתחתן איתה, הוא לא יכול להכיל אותה, לא הביא קניין כספו. ושתה כך תשיר בקידושין, כי קניין, קניין כספו, הוא המקור שאישה מתקדשת לגבר דרך כסף. הוא נותן לה כסף, אומר, הרי את מקודשת לי. זה אחד מהדרכים, אולי לא דייקתי כשהזכרתי מקור, אבל זה עובדה שאישה מתקדשת בכסף. ואם אנחנו מתייחסים לתנאי הזה, יש כאן חיסרון, כי קניין כספו אצל כהן זה מקנה זכות לאשתו לאכול בתרומה, וכאן הוא משייר את זה. זה נקרא, אולי זה נקרא שיעור. חוץ, ממשיך הגמרא, חוץ מירושתייך, מהו? שאם תמותי, הבעל המגרש הזה אומר, אני אירש אותך ולא ההוא שהתחתן איתך. מהו? בנישואין הלא שיער, מבחינת נישואין, כשקשר נישואין עם הגבר השני, הוא לא משייר, אז היא יכולה להתחתן עם, עם, עם כולם. אבל מה, או דלמה, לשיירו וירש אותה כתיב. בתורה, שמתייחסת לדיני ירושה, בעל יורש את אשתו, וזה נלמד מהמילים האלו, לשיירו וירש אותה כתיב. רש"י כותב, הוא מביא הרש"י בדיבור מתחיל ממשפחתו וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו, וכיוון דאיהו המגרש ירית לה, אשתו היא. או לחלופין אפשר להבין את רש"י שמי שיורש אותה היא נקראת אשתו של זה, של זה שיורש אותה. ולכן אם הוא המגרש מתנה שההוא שתתחתן איתו לא יירש אותך,
אז כאן נוצר חיסרון בהגדרה של אשתו. והבירור האחרון, חוץ מקידושייך בשטר, מהו? רש"י כותב, חוץ מקידושייך בשטר, שאם יקדשוך בשטר לא יהיו קידושין. כלומר, ששיער אחד מדרכי קידושין, ולא שיער את כולם. הזכרנו את זה מקודם, שאישה מתקדשת בכסף, וגם בביה, וגם בשטר. וכאן הוא המגרש מתנה תנאי כזה, שתהיה מגורשת חוץ מי אם השני יקדש אותך דרך שטר. אז הגמרא שואל, מהו? מי אמרין אפשר למקדש לה בכסף ובביאה, עם הדרכים הנוספים שניתן ליצור קידושין, או תלמה, ויצא והייתה איתקוש הוויות להדדי. וכאן רש"י אומר, ואיתקוש הוויות להדדי, ואיך דשיער חדה מניהו, לא קרינה בי ויצא, ויצא דהיינו גירושין. אז אם הוא משאיר אחד מהאפשרות האלו שלא יהיו קיימות אצלה, אז זה נקרא חיסרון בגירושין, וממילא זה נקרא שיעור. והגמרא מסיימת תיקו, שהשאלות האלו נשארו ללא מענה. המשנה בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, מהו עיקר הכתב של גט. כשאנחנו מדברים על נוסח הגט, מהו נחשב העיקר? אומר הגמרא, גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רב יהודה אומר, והוא כאן שלוש שורות שבעיקר הם בארמית, ודין דהבי ליחי מיני, רש"י כותב, וזה הספר, כלומר הגט, הקלף הזה, וזה הספר אשר יהיה לך מאיתי. המשך הגמרא, ספר תירוכין ואיגרת שיווקין וגט פיטורין למהך להתנסווה לכל גבר דהיתצוויין. וברש"י מסביר, ספר תירוכין ואיגרת שיווקין שצריך להוכיח בתוכו שעל ידי ספר זה הוא מגרשה. המילים האלו הם מילים של כריתות, של הפסקת הקשר. ספר תירוכין ואיגרת שיווקין, שיווקין ידוע כעזיבה, וגט פיטורין גם זה מובן מאליו. ממשיך המשנה, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו נוסח גט אישה וגט שחרור. הגמרא, פשיטה אמר לה לאשתו, הרי את בת חורין. לא אמר ולא כלום, כי גם מקודם היא בת חורין. אמר לה לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם. לא אמר ולא כלום, כי זה פשוט לא נכון, היא לא מותרת לכל אדם, אז זה לא נחשב שחרור. וכעת אנחנו עם צורת מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי שאלות בעניין נוסח בגט אישה וגט שחרור. הגמרא, שאלה, אמר לה לאישה, הרי את לעצמך, מהו? לגמרי כאמר לה, אז נחשב גט, או למלאכה כאמר לה. אמר לי רבינה לרבשי, כדי לענות לשאלה הזאת, אז רבינה אומר לרבשי, וסימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה, Tashma, Titnan, Gufo, shall get shichur, hare at bat churin, hare at la'atzmech. Kach ra'inu ba'mishna. Ve'mamshich ravina. Uma avda tekani le'gufei. Eved, sheha kinyan, שבינו לבין אדונו הוא קניין חזק, הוא אפשר לומר על האדון שהוא בעלים של העבד, כולל גוף העבד. כי אמר לי, הרי את לעצמך קני גופי. כשהאדון אומר הנוסח הזה, הרי את לעצמך, אם הוא אומר לשפחה, אם הוא אומר הרי אתה את לעצמך לעבד, הוא משתחרר. אישה דלא קני גופה, הקניין בין בעל ואישה הוא פחות עמוק, פחות חזק, לא כל שכן, ודאי שזה יועיל להיות גט אישה. שאלה, אמר לרבינה לרבשי, אמר לי לעבדו, אין לי עסק בך. מהו? אמר לרב חנין לרב אשי, ואמרי לה רב חנין מחוזנה לרב אשי, גרסה אחרת פשוט מוסיף את השם המקום לשמו של רב חנין. תשמע, שוב פעם אנחנו רוצים לדעת, הרי אדם שומר לעבדו, אין לי עסק בך. דתניא, המוכר עבדו לעובד כוכבים, יצא לחירות. כלומר, אם מצליחים, יש דין שיש לפדות עבד שנמכר לעובד כוכבים. הרי זה אסור למכור עבד לעובד כוכבים. התייחסנו לזה בעבר, אתה מפקיע אותו ממצוות שאחרת בזמן שהוא היה אצל היהודי הוא היה חייב בהם, ויש הלכה שאומר שצריכים לפדות אותו. וכך רש"י אומר בדיבור המתחיל יצא לחירות, אף על פי שכנסו לפדותו עד עשרה בדמיו, כלומר צריכים לשלם אפילו עד עשר עד כפול עשר משוויו, לא ישתבד לו עוד. זה שפודה אותו לא יכול להשתבד בו, ואומר הממשיך הגמרא, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. הגט שחרור הזה זה להתיר את האבן הזה בבת ישראל. אמר רב שמעון בן גמליאל, באמת הם אומרים שלא כתב עליו עונו, אבל כתב עליו עונו, זהו שחרורו. מהי עונו? אמר רב ששת, כתב לי, לכשתברח ממנו, אין לי עסק בך. אז מה אנחנו רואים? שאמירת אין לי עסק בך לעבד, הוא שווה לגט שחרור. ורש"י כותב, כשתברח ממנו מן העובד כוכבים, אם תוכל למלא מן העובד כוכבים, שאמנם נמכר אליו, אבל אם הוא העבד יכול למלא ממנו, אז זה עובד, הביטוי הזה, הניסוח הזה. אלמה אין לי עסק בך, לשון חירות הוא. ראינו במשנה שרב יהודה הוסיף שלא מספיק לומר הרי את מותרת לכל אדם, אלא רב יהודה אומר ודין דיאבי ליחים מיני ספר תירוכים ויגרת שווקים. צריכים להוסיף את זה לפי רב יהודה. במייק המפליגימה עומד בשורש המחלוקת רבנן, שהם לא צריכים ודין דיאבי שיהיה פירוט לומר זה הספר אשר ילך מאיתי הגט שלך, רבן לא צריכים את זה. סברי הם בדעה, ובואו נשים לב גם כן שאנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה, יתפוס את השורות הבאות, בערך שבע שורות הבאות. הרבנן שלא מצריכים את התוספת הזאת ודין דאבי לחי מנאי, סברי ידיים שאין מוכיחות אביין ידיים, דיבור חלקי, זה נקרא יד, משפט שלא שלם מפורט עד הסוף. במסכת נדרים לומדים הפירוש המילה ידיים הוא כמו שאדם תופס נגיד ספל והוא מחזיק רק הידית שלו וזה מעלה את כל הספל. זה נקרא איזה משפט או דיבור ניסוח חלקי שלא מוכיח עד הסוף, לא ברור עד הסוף. בכל זאת הוויין ידיים, זה נחשב מספיק ברור. ואף אגב זה לא כתב לה ודין, גם אם הוא לא כתב את זה, מוכה מילתא דבהי גיטא כמה גריש לה. הבעל מוסר לה שטר שנקרא גט, כתוב בו הרי את מותרת לכל אדם. ברור בפעולות האלו שהיא מתגרשת בגט הזה, למרות שלא מפורט שזה השטר שיהיה לך גט. רבי יהודה סבר ידיים שאין מוכיחות, אם זה לא מפורט עד הסוף שבאמצעות השטר הזה את משוחררת, את תוכלי להתחתן, אם זה לא כתוב באופן מפורש, לא הוויין ידיים. ותאמה, למה הגט קשה לפי רבי יהודה? וכתב לה ודין, וזה, דברנו, השטר הזה שאנחנו קוראים גט, דמוקה מילתא דבהי גיטא כמה גריש לה, אז זה ברור שבדרך הגט הזה היא מתגרשת, אבל לא כתב לה ודין. אמרי, היה מקום מצד רבי יהודה לחשוב בדיבורה גרשה, שהוא הפעם מגרש אותה במלל, משהו בעל פה, דיבור, ושטר ראיה באלמה, והשטר מהווה רק ראיה שכך הוא אמר בפה. וזה, לפי רב יהודה, כזה מצב שהגירושין הוא דווקא על פה, הוא לא כשר, לכן צריכים הוכחה שהגירושין הוא דרך מסירת השטר הזה. רש"י כותב ראיה בעמהו להיות בידה לעדות בכל אשר תלך להראות שהיא פנויה, אבל לא שדרך השטר הזה היא התגרשה. לכן לפי רבי יהודה, אני חוזר ואומר עוד פעם, צריך לכתוב משפט מפורש שדרך השטר ולא דיבור בעמה, דרך השטר היא התגרשה. וכאן בשורות הבאות אנחנו נעסוק בנקודות שעליהם אנחנו מקפידים בכתיבת הגט, בכתיבת, באיות המילים השונים שבגט. וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שאנחנו עומדים לראות שימוש בפס כפול, סדרה של קפידות בדיני הכתב וצורת האותיות בגט. נמצא ברש"י, ואפשר לראות בגמרות המסומנות, פס מקווקו אנכי שמתחיל בתוך רש"י, זהו תופס, תופס הגט. כשמדברים על תופס, כאן דיינו הנוסח הסטנדרטי בכל הגיטין, חוץ מהשמות של הזוג והמקום והתאריך. הפרטים האלו נקראים תורף, תורף הגט. אנחנו נעבור קודם רק לקבל את רוח הדברים, את הטעם של התוכן של הגט דרך רש"י. אנחנו עוברים כעת ברש"י, איפה שאמרנו זהו תופס הגט, והרוב רובו הוא הארמית. פטרית יתיחי ליחי, פטרית זה עניין של פירוד, לפתור. אז אנחנו מתפטרים אחד מזה, כמו אנחנו אומרים אדם מתפטר מהעבודה שלו. אז פטרית יתיחי ליחי אנט פלונית בר פלונית, כאן מוסיפים את השמות, דהווית אינטטי את היית אשתי מקד מדינה מקודם לכן, וכדו ועכשיו פטרית ושבקית ותירוכית. המילים האלו ראינו גם דומיהם במשנה, שאני פותר אותך, שאני שבקית זה לעזוב, ותירוכית זה כאילו קריטות. יתיחי די תהביין שעכשיו תהיה רשאית. והמילה הזאת אמנם מופיע פה בשורה הזאת ברשי עם שני יהודים, אבל אחר כך אנחנו נבהיר שצריכים להוסיף עוד יוד, תהביין עם שלושה יהודים. אז די תהביין רשע ושלטה בנפשייכי למהך להתנסבה, עכשיו את רשאית ושולטת בנפשך ללכת להתחתן לכל מן די יתייצבן. וכאן אתם רואים, רואים את השלושה יהודים במילה הזאת ברצף, בנוסף לשני יהודים נוספים בתחילת המילה, לכל מן די יתייצבן לכל מי שאת תרצי. והנה שלוימחי בידייכי מן יום הדנן ולעולם, ואף אחד לא יערער, ימחה עלייך בידייכי מן היום הזה ולעולם. ודין, וכאן רואים את הניסוח של רב יהודה, ודין די יאבי ליחי מיני גט פיטורין וספר תירוכים וגרת שפוקים כדת משה וישראל. עכשיו אנחנו נתייחס למילים בתוך הנוסח הזה דרך הגמרא. אמר רבי, היימן דכתב גיטה, לא לכתוב את המילה ודין עם יוד, דמשמע ודין, כי אז זה משמע שזה מתחייב. רשי כותב, לא לכתוב ודין, דמשמע דין הוא, שאגרשך, אבל אם אינו דין עליי שאגרשך לא תתגרשי, אז זה לא מדובר. יש מצבים כאלו, שמשל כהן שהתחתן עם גרושה, הדין אומר שצריך לגרש אותה. הכהן אסור בגרושה. אבל אנחנו מדברים כאן על גט באופן כללי. לא לכתוב כך, כי זה משמע שרק אם הדין מחייב אותי לגרש אותה, את מתגרשת, ואם לא, לא. אנחנו מדברים על אדם שרוצה לגרש את אשתו, לא קשור לדין. לכן, לכתוב את המילה הזאת, בלי היוד, ודין, ודין המשמעות, וזה, השטר הזה. ולא לכתוב איגרת עם יוד, איגרת, אנחנו מדברים על איגרת, כמו שאדם שולח איגרת לחברו, אבל אם אתה כותב עם יוד, משמע איגרת, משמע גג, אלא איגרת בלי היוד. ולא לכתוב למהך, שאמרנו ב... כשלמדנו את המשנה, הכוונה למהך להתנסבה, הכוונה ללכת ולהתחתן. אבל לא לכתוב עם יוד, דמשמע לי מהך. אם לא מקפידים על, אם לא מקפידים לכתוב את האותיות צפופות, יש משמעות. אם אתה מרחיק למשל וכתב עם יוד, משמע לי מהך. כי אם כן, אם זה יוצא כך, לי מהך, משמע לי תהי מספר הזה ואילך. וזה שיבוש. אלא למהך בלי היוד, מילה אחת, כוונה ללכת להתחתן עם מי שרוצה. ולא לכתוב למחך. כשכותבים המילה למחך, צריכים להקפיד בכתיבת האות ה, שיהיה רווח בין הרגל השמאלי של ה והגג, כי אחרת אם הרגל מחובר משמע למחך, זה משמע כי חוקה, צחוק. ומה עוד? דיתייצביין, המילים האלו תלתה תלתה יודן. כי אם לא, דמשמע תהביין ותצביין. זה גוף שלישי נקבה רבים. וכמובן, זה יהיה לא מדויק בכלל. כאן אנחנו מדברים גוף שני, אתה מדבר, אתה כותב לאישה בלשון נוכח, לא גוף שלישי. מה עוד? ולוחי להאריך עם א', אורך, ארוך, ולוחי לבב, דתירוכין, הכוונה שלא יראה כיוד. הוו במילה דתירוכין, ולוו, האות וו דשבוקין, כי אם לא, דמשמע תריכין ושביקין. רש"י כותב, ולוחי וו דתירוכין, יריך וו שבספר תירוכין, וו שבאיגרת שבוקין, אני רוצה לקרוא עוד פעם, יריך וו שבספר תירוכין, זה צמד המילים האלו מופיעים בגט, ספר תירוכין, וגם הוו שבצמד המילים שבאיגרת שבוקין, הוו של מילה שבוקין, דילו מעריך לי מחסי כיוד, דמשמע ספר תריכין, ומה המשמעות, מה המשמעות של זה? גרושות דאלמה, תריכין גרושות דאלמה, ושביקין איגרת נשים עזבות דאלמה, ולא שלה הוא. זה ההבדל בין היוד והוו. אנחנו חוזרים לגמרא, ולוחי לבב דחדו, דמשמע אם לא מעריכים את זה, משמע עוקדי, ועוקדי כוונה חינם, ולא לכתוב להתנסווה, דמשמע לא התנסווה אלא להתנסווה, כמו אפשרות להתחתן. כי אם סוף מספים, אם כותבים עם זה למד א' ככה ויוד, ואם הוא בפרט, אם נותנים רווח בין המילים, זה משמע לא יתנסה, לא תתחתני. אז כמובן צריכים להקפיד לכתוב להתנסווה. איבאי אלוהו, באינן ודין או לא באינן ודין? השאלה פה, האם ההלכה קרב יהודה שמחייב את התוספת הזאת ודין דיאבי וכו', או לא עוצרים את התוספת? תשובה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה ארבע שורות. תשמע דאטקין רבה בגיטי, רבה תיקן, כלומר הוא קבע, דרש את הצורך לכתוב את הדברים הבאים, כך כותבים גט: אייך פלניה בר פלניה, פלוני בן פלוני פטר, ותריך יד פלניתה, הוא מגרש את פלוניתה אינטטי אשתו, דהבי אינטטי מן קדם דנה, שהייתה אשתו מקודם עד עכשיו, מיום הדנן ולעולם. זה עד כאן הנוסח של הגט לפי רבה. ואילו ודין לא קמה, אז לא רואים הקפדה על תוספת המשפט. אז מכאן הגמרא רוצה להסיק ש אין הלכה כרב יהודה, אבל הגמרא דוחה ולתמך. כולו מי כמר? מה זה? זה כל נוסח הגר, הרי קראנו מקודם ברשי נוסח גר הרבה יותר ארוך ממה שקראנו כעת בגמרא של רבה. אז האם שער הנוסח לא צריך לפי רבה? אלא באינן כן צריך, הוא לא פירט פה בגמרא, הוא לא פירט את הכל. ההכנה מגם לגבי ודין באינן כן צריך. בנוסח של רבה לפני כמה שורות, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, הוזכר מיומה דנן, וכאן הגמרא רוצה לברר מיומה דנן מה רוצה רבה במשפן בצמד המילים האלו. להפוקי מרב יוסי, דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, דבר שלמדנו פעמים רבות במסכת שלנו, שלפי רב יוסי התאריך מראה שהכוונה של הבעל הוא מעכשיו, ואין כאן בעיה למשל של גט לאחר מיטה וכדומה. לא כעת הזמן ניכנס לכל הסוגיות האלו, אבל זה שיטת רבי יוסי, שאפשר לסמוך על התאריך להראות שהגט אמור לחול מעכשיו. בא רבה ואומר, צריכים לכתוב בתוך הגט מיומה דנן, מהיום ועלה הגט בתוקף, ולא סומכים על התאריך בלבד. וגם הופיע בנוסח של רבה ולעלם, אומר הגמרא, ואנחנו ממשיכים פי וו עמוד א', לאפוקי מדבר מיני רבה מרב נחמן, דיאמר היום היא את אשתי ולמחר את אשתי. זה למדנו לא מזמן בדף פי ג', וברשי לשואה ראשונה לאפוקי מדבר מיני רבה מרב נחמן, היום היא את אשתי ולמחר הרי את אשתי, מהו? זה היה שאלה, אם אדם מגרש אשתו בתנאי כזה, הוא פשט לי, ורב נחמן ענה לו, כיוון דה פסקה פסקה, מאחר שהוא גירש אותה אמנם להיום, זהו, זה תופס, זה גט, אפילו הכי תיקן, גם למרות שרב נחמן ענה לרבה בצורה כזאת שזה כן נחשב גירושין, בכל זאת תיקן דלא לבד הכי, שלא להוציא לז על הגט, שלא לעשות כך, לא לסמוך על גט כזה, היום היא את אשתי, לא מחר את אשתי, והנה היא תלך להתחתן עם מישהו אחר, ואז אנשים יכולים להגיד, זה לא גט, הרי הוא הבעל הראשון אמר לו, מחר את אשתי. אז כדי לצאת מהוצאת לז על הגט, תיקן רבה להוסיף את הביטוי לעולם, כפי שאמרנו מקודם, יום הדינן ולעולם, ולעולם. רק אז לפי רבה הגט נחשב מושלם. גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. עדכין רב יהודה בשטר זביני דבדי, רב יהודה תיקן בשטר שדרכו מוכרים עבדים עבדה, וכאן אנחנו נראה כמה שורות של ניסוח. עבדה דנן מוצדק לעבדו, ופתיר ועתיר מן חירוי ומן ערולי ומן עירוי מלכה ומלכתה, ורשום דאיניש לא התעלוי, ומנוכה ומנוכה מכל מום ומן שכין דנפק עד תצער חדת ועתיק. אלו הם השורות שהם לפי רב יהודה חיוניים בשטר שבו מוכרים עבד. עכשיו אנחנו נחזור על השורות האלו, על מה משמעות הניסוח הזה. אז בהתחלה עבדה דנן מוצדק לעבדו, רשי כותב דינו פסוק לעבדות שאין שום ערעור במחירה. בהמשך היה ופתיר ועתיר מן חירוי, רשי כותב ופתיר ועתיר מן חירוי, ופרוש ומופלג מכל חירות. המילה פתיר כמו הנפטר מרבו, אז הוא פרוש, הוא לא קשור לשום שחרור, דהיינו הוא עבד גמור. הרי אנחנו מדברים על מחירת עבד. ועתיר, מה משמעות המילה ועתיר? כמו איתרה, שטר חלוקה, רק, וזה רש"י מביא פסוק, רק הבמות לא שרו, מתרגם לא איתרה. אז אנחנו חוזרים לגמרא לשנייה, ומין השטר, כתוב בשטר ופתר ועתיר, עתיר כוונה מופלג, רחוק מן חירוי, מן שחרור, הוא לא משוחרר. או ממשיך הנוסח שראינו בגמרא, ומין ערורי מלכה ומלכתה, אומר רשי, ומין ערורי מלכה ומלכתה, ומערעור המלך והמלכה, שלא חטא להיות מוכתב למלכות, להרג, שאם היה מוכתב למלכות, מקחו בתל. אתה קונה אדם שאוטוטו מוצאים אותו להורג. וגם ראינו הביטוי ורשום דאיניש לא התעלוי. מה זה ורשום דאיניש? אומר רשי, רושם, סימן שעושים על עבדים, כדמרין במסכת שבת. אז כאילו אין עליו סימן שהוא עבד של מישהו אחר. ועל זה נאמר בגמרא, ורשום דאיניש לא התעלוי, אומר רשי, לא התעלוי מאדם אחר חוץ מן המוכר הזה. והוא מנוכה מכל מום, מה הכוונה מנוכה מכל מום? אז הכוונה בזה, כמו ליסטין מזוין, הוא אינו כזה, הוא לא ליסטין מזוין, כי אז דמקו בטל. והסיומת פה היה מן שכין דנפיק עד תצער חדת ועתיק. כאן רש"י מסביר, ומן שכין דנפיק עד תצער, ומכל שכין שיצא בפניו עד שתי שנים. דמייס, למה כמה אדם לא רוצה עבד שהוא מאוס, אז המוכר מצעיר שלא היה שכין על פניו כבר שנתיים. עד תצער, מסביר רש"י, בלשון פרסי, המילה תצער, בלשון פרסי שתי שנים. והי דקמר, וכאן רש"י מתייחס למה שנאמר במסכת כתובות, סימפון בעבדים, לקה, שמום, סימפון זה מום, אין בעיה של מום כשמדובר בעבד. אתה קונה עבד כדי לשרת אותך, זה משנה איך הוא נראה. היינו היכת את זווין סתמה, זה נכון שלא מתייחסים למומים על עבד כשהוא מכר אותו סתם, אבל אחר כיוון דעתני, כאן הוא התנה שהוא מנוקה מכל מום. מקו בטל, אם מתברר שיש לו מומים, אז המקר בטל, וזה עכשיו אין לו שכין, ודרך שכין ישן שהולך לו חוזר עד שתי שנים. אם היה בשנתיים האחרונות שכין, נכון זה עזב אותו לבינתם, אבל הוא עלול לחזור. לפיכך עד שתי שנים מתנה אימו, שהוא מתנה שבשנתיים האחרונות לא היה שום שכין, שאם יצא בו אותו שכין עד שתי שנים, שיהיה מקור בתיל, לפי שכבר היה בו המום הזה ולא ראו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, מהי אסותי, מה הרפואה לעניין השכין שהזכרנו? אמר אביי, אז הנה מביא לנו מרשם, איזה תערובת חומרים שונים, ואז הוא אמור למרוח אותם. והנה גינברה זה זנגוויל, ומרתחה זה פסולת של סיגי כסף, וכבריקה, כבריקה זה גפריב, וחלה דחמה זה חומץ יין, ומשחה דזיקה ושמן זית, ונטפיק חברה, ומביא את החומר הזה, כאן אני לא רואה שרש"י מסביר את הדבר הזה, ושייפי לי בגדפה דאבזה, והוא סך אותו, הוא מורח אותו בנוצה של אבז. עד כאן שיעורנו להיום.